כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
בחנו את עצמכם, מה שמענו עכשיו? מישהו אולי פוסע בשדה תירס, ציפורים מנתקות רגליהן מן הענף, ומשק כנפיהן הולך ונמוג כשהן מרחפות מעל העצים המתנועים ברוח הפורעת את העלים, אישה מהלכת בעקבים בשעת לילה בסדרה, איש מטייל עם כלבו, ועכשיו חברו לצלילים תמונה. על המסך הגדול, דייג פורק את סירתו, כושר בחבלים, מעמיס סרטנים ודגים אל סל גדול, הגלים מתנפצים אל הסלע בחבטה, סכין, שקשוק של שלאות, והסירה יוצאת שוב אל הים וחותרת במים. אלא שבפועל זאת אשליה מוחלטת. משום שכאן עכשיו, מולי, באולפן הרדיו שלנו, יושב אדם אחד, ובאמצעות צלילי וידאו, כפפות, נעליים ושלל אביזרים אחרים שנגלה בהמשך, מבצע את כל הצלילים האלה שמשלימים לנו את התחושה שאמורה להדמות מציאות באופן המדויק ביותר כדי שנאמין ונחווה זאת באופן מלא בכמה חושים. חלק ניכר מן הצלילים שאנחנו שומעים בסרט קולנוע מופקים באמצעות שימוש מיומן באביזרים שלא הייתם מעלים בדעתכם שיש להם קשר כלשהו לאובייקט שמייצר במציאות צליל כזה ושאותו אנחנו רואים בסרט. חשבתם למשל שכשמתרחשת שריפה על המסך, מה שאנחנו שומעים מופק מנייר צלופן שמוחים צמוד למיקרופון? שמפל שוצף נוצר מצינור מים שנשפך לדלי? עולם שלם ומופלא מתקיים באולפני הפוליז, זה השם המקצועי של אומנות הקלטת הצלילים והקולות שמלווים את ההתרחשות הוויזואלית על המסך. ולא, לא מדובר במאגר אפקטים ממוחשבים, אלא בצוות אנושי שעושה זאת במו ידיו בהתאמה מוחלטת לתמונה. זאת אומנות מאחורי הקלעים במלוא מובן המילה, נסתרת, רבת סודות ומרתקת. מאחורי הקלעים היום עם אומן הפוליס ומעצב פסקול בקולנוע שחף וגשל, אלון מקלר על הביצוע הטכני, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום שחף.
שלום.
בעצם אנחנו מדברים על חדר שעשועים עם אפשרויות אינסופיות להמצאות ואשליות שאנחנו אפילו לא יכולים לעלות בדעתנו, חדר פלאות שכזה.
נכון, ממש חדר משחקים משולב במחסן משוגע שמכיל אינסוף אביזרים ומשחקים וחלקי פלסטיק ועץ וזכוכית וכל מה שאפשר לעלות על הדעת שאי פעם הקולנוע הישראלי נזקק לו.
אז בוא קח אותנו פנימה, מה באמת יש כאן בחדר צעצועים הזה שלך?
יש לנו החל ממאות זוגות נעליים, מקלות הליכה, מקלדות, סוגים שונים של קמחים, מלח גס בשביל לעשות קרח, משטחים, חצץ, חול, מים, כל מה שבאופן לא טבעי נכנס לחדר, חלקי פלסטיק קטנים, כדורים, כל מיני מתכות שמוציאות רעשים מוזרים, כל דבר שאנחנו יכולים להשתמש בו כדי להפיק חתיכת צליל או תנועה של דמות.
ואתה פשוט יושב שם ומשחק עם כל הצעצועים האלה.
אני יושב ממש במרכז, מסביבי כל הצעצועים שאני צריך, ופשוט כל פעם שולב את הדבר הנכון, ומשחק איתו מול המסך.
זה מרגיש קצת כמו ילד
זה מרגיש כמו ילד גם ברמת הדמיון, שאני ממש צריך לדמיין איך אני לוקח חתיכה של סטנד מיקרופון ישן ומייצר ממנו כליל נשק. ואיך אני לוקח ארנק ישן ומטפס איתו על חבל. ברמה הזאת זה ממש כמו להיות ילד ולדמיין.
מה האביזר הכי מוזר שיש לכם באולפן?
אחד הדברים המוזרים שיצא לנו להשתמש בהם בסרט התיקון של אבישי סיוון, יש שם סצנה שבה ממש נוגעים בגוף של אישה, ולא ככה ידענו איך לבטא את זה בצליל. בסוף השתמשנו בממש חזה אוף, וככה משמשנו ולשנו אותו עד שקיבלנו רמת ביצוע שהיא נכונה ומתאימה לאיבר שרואים. וזה הדבר הכי מוזר שעשינו, למשמש שניצל באמצע אולפן.
וכל הצעצועים האלו במרכאות משמשים אתכם כדי לייצר או להעצים את פס הקול של הסרט, אבל כשסרט מצולם, הוא גם מקליט קול, נכון? השחקנים מדברים, יש התרחשות שיש לצליל, למה צריך לבצע את זה שוב באולפן?
בזמן ההפקה, מקליט השטח מכוון את המיקרופון כדי לקלוט את הדיאלוג של השחקנים. רוב תנועות הגוף והרעשים שהשחקנים מפיקים תוך כדי הסרט לא יקלטו בכלל במיקרופון, או שיקלטו בצורה חלשה, ובכל מקרה גם לא בצורה מספיק מפורטת. חלק מהעניין בלעצב פסקול של סרט, זה להיות מסוגל לשלוט על הפרטים. זאת אומרת, בן אדם הולך ברחוב, הוא מדבר, אני רוצה רגע אחד לשמוע את הצעדים, ואז טיפה לשמוע איזה תליון, אולי הגיל של שחקנית, של דמות, כדי להדגיש איזשהו אלמנט, להדגיש פואנטה בסרט. ברגע שאנחנו עם מיקרופון בלוקיישן, רוב הדברים האלה לא יקלטו. אנחנו צריכים להיכנס לחדר הפוליס וממש לתת חיים לכל אלמנט שמעניין אותנו בדמות ובסרט.
אז זה נעשה תמיד או שיש באמת תנאים או סיבות מיוחדות שאז נדרש פוליס?
כמעט תמיד נעשה פוליס לחלקים מסוימים בסרט. החל מאם זה פשוט להוסיף אלמנט שחסר לדמות, גם אם כן שומעים אותה בסרט, אנחנו רוצים להדגיש את התיק שלה, את החריקות נעליים, אם זו דמות, אני יודע, שהיא קצת יוצאת דופן, והרבה פעמים פשוט עושים הכל מההתחלה כדי לקבל שליטה מקסימלית במיקס. עוד מקרה שבו אנחנו נקליט פוליז, זה במקרים שיש בעיות טכניות, ולמשל צריך להיכנס להקלטות ADR, זה החלפת דיאלוגים באולפן, אז בעצם אנחנו סוגרים לגמרי את כל הקלטות השטח, שחקן נכנס לאולפן ומדבר את הטקסט שלו מחדש, ואנחנו צריכים להשלים בעצם את כל תנועות הגוף שלו, אחרת אנחנו פשוט נראה דמות הולכת, מרחפת במסך ממקום למקום ומדברת. צריך להוסיף את רישושי הבגד שבו היא נמצאת, כוס שהיא מרימה ושוטה, נשיקות, כל הדברים האלה צריך להוסיף כדי להחיות את הסרט ואת הדמות. עוד סיבה שאנחנו נקליט פוליז, זה למשל אם סרט או סדרה נשלחים להפצה לחול, הרבה פעמים במדינות מסוימות תרצו לדבב את הסדרה לשפה שלהם, ואז אנחנו בעצם נסגור לגמרי את כל ערוצי הדיאלוג, ונקליט מחדש את כל מה שקורה בסדרה, כדי שיוכל להיכנס שחקן באולפן איפשהו בהודו, ולהקליט את הדיבוב מחדש, ויהיה לו רקע.
והפוליס שהיא אומנות לכל דבר, מקורה בעצם ברדיו, בתסקיטים שנעשו פעם, ישבו כאן אך לפני שנה, שלושה טכנאי כל ישראל הוותיקים, שסיפרו על כל הפטנטים שהיו להם באולפן שבע המיתולוגי, ומהרדיו הגיעו הטכניקות האלו לקולנוע, והתחום הזה פוליס קרוי למעשה על שמו של ג'ק פוליס, שפיתח את האומנות הזאת בקולנוע, נכון?
נכון, זו טכניקה שבעצם שהגיעה מתסקיטי רדיו, בזמן ששחקנים היו מדברים באולפן, היו אמני פוליס שנמצאים עם כל מיני מתכות ונעליים, וכל מה שצריך כדי ש התסקית יקבל חיים, ואנו עושים ברקים, ומכוניות, ודלתות, ועושים ממש
מחיים. היה להם חדר אמבטיה גם.
חדר אמבטיה. היו ממש מביאים לחיים את מה ששומעים, כדי שהצופה יוכל לדמיין. אז שהקולנוע התחיל לדבר, וזו 1927, האולפנים חיפשו אנשים שידעו לעשות את הדבר הזה לקולנוע, כדי לתת חיים לסרט בקולנוע.
אז איך אתה הגעת למקצוע הזה, לעיסוק הזה, ללומדים את זה? יש מעט מאוד אומני פוליז.
נכון, יש מעט מאוד אומני פוליז, בטח בארץ.
כי
זה תחום שלא לומדים אותו באמת בשום מקום. זה משהו שלומדים בשטח, אתה מגיע לאולפן, ויום אחד אומרים לך, טוב, אתה צריך להיכנס לאולפן לעשות פוליז. ומצאתי את עצמי בחדר הפוליז, פתאום, באמת במקריות שכוללת אמן הפוליס של איחר לעבודה באותו יום.
באמת? ממש סיפור סינדרלה
ממש,
שכזה?
ממש, אמן הפוליס איחר לעבודה, מנהלת האולפן אמרה לי, טוב, אולי תכנס לאולפן. אמרתי לה, בסדר, בצחוק, ונכנסתי לאולפן.
ונשארת שם.
ונשארתי שם, כן. בהתחלה אתה עושה את זה לא כל כך טוב, אחרי אתה משתפר, ועד שאתה ממש לומד בעצמך את רזי המקצוע.
אבל היה משהו שמשך אותך לדבר הזה?
התעסקות עם דמויות, להיכנס לנעליים של דמות ולשחק עם הבאה שלה, מעבר לכל הכיף שבמשחקים של להמציא, איך לגרום למשהו להישמע, כמו שעכשיו הגענו לאולפן ורציתי להדגים נעלי עקב, ופתאום אני מגלה שאין פה רצפה. צריך לאלתר משהו, צריך לחשוב, אוקיי, איך מייצרים רצפה, אז חיפשנו חתיכת עץ.
כן, כי פה באולפן יש לנו שטיח, ואם שטיח לא יכולת להדגים את זה.
לא ישמעו שום דבר בדיוק, אז חלק מהניסיון הוא לדמיין ולאלתר ולהמציא ולפתור את העניינים האלה, וגם הרבה פעמים זה פשוט להמציא צלילים.
זה באמת מופלא, אנחנו מדברים על עולם צליל, אבל כדי להבין מה אתם עושים שם משך שעות בחדר הפלאות הזה, צריך לראות. באחד הסרטונים שמתעדים אומני פוליס בזמן עבודה על סרט, אפשר לראות איך הם מבצעים בסנכרון מלא את הפעולות, ריכוז, עבודה פיזית, אפילו אקרובטיקה לפעמים, צפיתי בזה פעורת פה ממש, ואני חייבת להודות שזאת הפעם השנייה שאני מקנה בעיסוק של האורח שלי כאן בתוכנית, ונזכיר למאזינים שהיום במאחורי הקלעים, שיחה על אומנות הפוליס, אפקטים צליליים בקולנוע, באולפן כאן תרבות, איש הפוליס ומעצב הפסקול שחף וגשל, ואני רותי קרן. אז זה קרה לי עם ארד שוואט, גם הוא מעולם הקולנוע, ארט דירקטור, מעצב חלל, ועכשיו זה קורה לי איתך. הסתכלתי על זה ואמרתי, זה מה שבא לי לעשות עכשיו. וגם עכשיו פה שהדגמת את זה באולפן, ראית, הגיעו אנשים מעבר לזכוכית ונכנסו, אבל זה מקצוע קשה, תובעני, אילו כישורים נדרשים לזה?
צריך לא מעט כושר ויכולת של סנכרון מול תמונה. זה משהו שלומדים, אבל זה המון 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 ריכוז. להסתכל על הדמות, ללכת בדיוק בצעדים שלה, זה גם דורש המון המון שליטה בנשימה. אם אני אנשום תוך כדי שאני רץ וקופץ, אז ישמעו את הנשימה שלי, לפעמים זאת אישה, זה מאוד לא יתאים. גם אם זה גבר, זה לא תמיד מתאים. אנחנו ממש כאילו מפתחים נשימה מאוד שטוחה, כדי שלא ישמעו אותה, זה משהו מאוד יוגי כזה גם. פעם ביום אני רץ ורודף אחרי דמות, ולפעמים יש לי סנת מרדף של 8 דמויות רצות לכל מקום, ואני קופץ על משטח הבטון, וקופץ ישר לדשא, קופץ על החצת, וכל פעם בדמות אחרת. חוש קצב זה חובה. כי ללכת בצעדים של מישהו, או ללכת בצעדים של ילד למשל, שזה אחד הדברים הקשים, ילדים אין להם קצב אחיד שהם הולכים בקולנוע או בכלל, אם תשימו לב, הם הולכים אקראית כמעט, ולעשות את זה, זה אחד הדברים הקשים. צריך להבין מה הדמות עושה ולשמור על הקצב. זה דבר שמאוד מאוד חשוב. דבר שני זה באמת להיות באיזה ראש ילדותי כזה, הרצון לשחק ולהפעיל את עצמך ולהמציא המצאות כדי שדברים ישמעו בצורה מסוימת, לקחת חתיכת קרש ולגרום לזה להישמע כמו סירה, לקחת שני מזרונים ולגרום לזה להישמע כמו סצנה אינטימית בבני זוג, הרצון לשחק ולדמיין ולפעול.
והזכרנו אביזרים, אבל מה בעצם אתם עושים בהם? ואיך?
אנחנו תמיד מול מסך טלוויזיה, אנחנו תמיד עובדים מול הסרט, אנחנו מחזיקים את האביזרים בידיים, ופשוט עושים מה שהדמויות עושות פחות או יותר. אם אני הולך בנעלי דמות מסוימת, אז אני פשוט באמת הולך כמוה. אם אני מסתובב בין הסדינים, קם בבוקר, יושב על כיסא, פשוט מחזיק את האביזר, ומחכה, או נכנס לנעלי הדמות, בדיוק מה שהיא עושה. הרבה פעמים אנחנו מקליטים בשכבות, אם זה למשל כלב הולך בתוך הבית, אנחנו נקליט את הכפות רגליים שלו עם הציפורניים, נקליט אחרי זה את השרשרת. אם יש לנו אלמנטים יותר מורכבים כמו סירות, כמו כיסאות גלגלים, הרבה אלמנטים שאנחנו צריכים גם גלגלים, גם רישושי מתכת, גם מדים, אנחנו נקליט בשכבות ואז נערוך את זה אחד מעל השני.
וכל זה נעשה ברצף, נכון? אתם מול המסך והפעולות נעשות בצורה רציפה.
נכון, הפעולות נעשות בצורה ליניארית מול התמונה, שאני עושה ברצף כל מה שהיא עושה. הרבה פעמים אנחנו נעצור כל אלמנט ונקליט אותו מחדש, אבל תמיד עם התקדמות הסרט.
אז מה, אתה קורא את התסריט קודם או רואה צילומים ואז רושם לך אילו אביזרים אתה צריך לסצנה?
אני תמיד מתחיל מלצפות בסרט ואז מבין אילו אביזרים אני צריך.
כשזה כבר מצולם.
אני נפגש עם הסרט רק אחרי שהוא ערוך ומוכן לעריכת סאונד. זה המקום שבו פוליס פוגש את הסרט. כשסרט נכנס בכלל לעבודת פסקול, יש פגישות בין הבמאי למעצב הסאונד, למעצב פסקול, ומחליטים מה רוצים לשמוע בסצנה מסוימת, איך רוצים להרגיש דמות אחרת, וביחד עם מעצב הפסקול והבמאי אנחנו מחליטים דמות כזאת תשמע באופן מסוים, נגיד יותר גברית ומחוספסת, דמות אחרת היא יותר עדינה, דמות אחרת מגונדרת יותר. אם יש רכבים, יש לנו דלת של אוטו למשל באולפן, אז אנחנו יכולים לשמוע אם דלת היא יותר יוקרתית, פחות יוקרתית, ואנחנו מחליטים איזה סוג של אלמנטים יהיו בסרט, במה אם מבקש לשמוע דברים מסוימים, מבקש שהסרט שלו ירגיש בצורה מסוימת, מעצב הפסקול מעביר אליי את הבקשות שלו, ואני מתרגם את זה בסוף לאביזרים בשטח, כדי להדגיש את האלמנטים שביקשו. אני בוחר בסוף את האלמנטים המסוימים.
אתה אומר מכונית יוקרתית או לא יוקרתית, אישה מגונדרת או אישה שהולכת לקניות בשוק, איך זה מובדל מבחינה צלילית?
המון הבדלים. למשל, אישה שהולכת לאיזשהו מסיבה בערב או אירוע, נעלי עקב, שרשרת, עגילים, אולי תיק קטן, כל הדברים האלה אנחנו עושים ממש מול המיקרופון, אני אעשה את התיק בנפרד, את העגילים בנפרד, את נעלי העקב בנפרד, ויהיה לזה אופי מסוים של דברים. אישה שהולכת להיות במקולת ורגע אחד ירדה עם הפיג'אמה, נעלי בית, בגדים קצת יותר כבדים, יותר סקיים כאלה, בלי תכשיטים, אולי מטיילת עם הכלב שלה, זאת אומרת, יש המון אפיונים שאפשר לאפיין בן אדם, אם זה דמות של גבר קשוח, מישהו שהולך עם מעיל אור, אולי יש לו שרשרת קנה ונעליים נוקשות כאלה, או דמות של הומלס, שהולך עם נעליים בלויות, ממש מרגישים את הקרעים ואת החריקות שלהם, והבגדים שלו מטלטלים עליו ומרגישים את כל ההיטלטלות של הבדים מול המיקרופון. ממש ככה נוכל לאפיין כל דמות בנפרד.
ומכונית? יוקרתית או לא יוקרתית, יש הבדל בצליל?
יש הבדל בצליל ברמת הטריקה של הדלת, ברמת הידית, גם אם זו לא המציאות. אנחנו נרצה לאפיין את המכונית הספציפית הזאת עם צליל הרבה יותר שמן ועווה ונקי, מאשר מכונית שיכולה להיות ישנה כמו איזה טנדר ישן, שכל דבר קטן יחרוק בו, אתה מושך בידית, אתה מתיישב בכיסא, הכיסא חורק, כל כזה ישן.
אז בזמן ההקלטה, אתה בעצם כבר יודע בכל רגע ורגע מה אתה הולך לעשות? זה אומר לדעת בעל פה את הסצנה?
ברגע שאני רואה את הסצנה פעם אחת, אני מבין פחות או יותר מה הדברים, ואני מכין סביבי את כל האביזרים שאני צריך, ואני פחות או יותר זוכר מה הולך לקרות, וכן, אני מפעיל כל דבר ברצף הנכון.
זה דורש ריכוז מקסימלי, אני נראה לי ששנייה של איבוד ריכוז, וזה מתפספס.
נכון, שנייה אחת של איבוד ריכוז, פספסת את הקצב, צריך להתחיל הכל מההתחלה, גם אם עשית הכל בסדר עד הנקודה הזאת.
בפתח התוכנית השמעת לנו כמה דוגמאות, אז לפעמים הליכה בסרט תוקלט באמת כהליכה באולפן, אבל עם הדגשים ספציפיים, נכון? אמרת סוג הנעל, אופן ההליכה, קצב, משקל, עד אפילו לרמת אפיון הדמות, אם זה אישה או גבר, אני, עשיר, מבוגר או ילד, לכל אחד ואחד הליכה אחרת, ואתם הולכים ומקליטים את ההליכה, גם נעלי עקב שפה באולפן נעלת ממש מולנו והתהלכת בהן.
נכון, נעלי עקב זה ממש עניין, פחות זה נראה כמו איזה עניין, גם לוקח המון זמן לצעוד בהם כמו שצריך בלי ליפול ובלי לשבור את הגב.
עכשיו אתה מבין אותנו, גם זה קשה.
מעריך ומבין, וגם לחפש נעליים שיהיו נוחות להליכה, זאת אומרת אנחנו...
כן, איך מצאת נעלי עקב במידה שלך?
אנחנו צריכים לחפש נעליים, ותמיד גם חוטפים הבתים קומים מכל מיני מוכרים בחנויות שיש בהם בכלל נעלי עקב במידה 43 ו-4.
אז אתה נכנס לחנות, מבקש נעלי עקב במידה 44.
ואם לא מסלקים אותי, אז מסתכלים עליי קצת מוזר, ובסוף מבין לי את הנעליים הכי גדולות שיש להם.
ואתה מסביר למה, או שאתה משאיר את זה?
אם שואלים, כן.
כן, אז זה לא רק הליכה, זה בעצם כל תנועה, זה עד הנחת כוס שאתה צריך לתרגם לצליל בעוצמה הנכונה.
זה ממש כל תנועה, ומבחינתי אפילו התנועה הכי קטנה של סיבוב ראש, יכולה להיות התנועה הכי חשובה כרגע באותה נקודה, כי דמות יכולה לעמוד ולדבר, פתאום היא מסיטה את המבט ימינה או שמאלה, ואני חייב שישמעו את זה כדי לתת ביטוי למה שהדמות עושה, למה שהדמות מרגישה, אז אני עושה מין שפשוף של בד כזה, כדי להדגיש את הנקודה הקטנה, אפילו שבמציאות אולי לא נשמע את הדברים האלה. אנחנו בעולם של הקולנוע, אנחנו רוצים להדגיש את הפואנטה, את המסר של הסרט.
אבל בהרבה מקרים, מה שאנחנו רואים, מופק מהאביזר שאין לו שום קשר. פשוט הצליל שנשמע באמצעות המיקרופון, ואנחנו מדברים על מיקרופונים מיוחדים, נכון?
המיקרופונים שאנחנו משתמשים בהם, זה מיקרופונים שדומים למיקרופון של הקלטת שטח. הוא נקרא גן מייק, והוא קונדנסר מאוד כיווני, הוא קולט בדיוק כמו שקולט מיקרופון בשטח, כדי שיהיה לנו את אותו סגנון ואותו סוג של צליל בעצם. ובאמת הרבה פעמים אנחנו משתמשים באביזרים שאין להם שום קשר למקור, הרבה פעמים אם יוצא לעשות כלי נשק למשל, אז אפשר להביא M16 לאולפן וללכת איתו, אבל אנחנו גילינו שזה עושה מעט מאוד רעש. בסוף יש לזה מעט מאוד צליל, אז אנחנו משתמשים בשילובים של סטנדים של מיקרופון, וכל מיני מתכות ופלסטיקים שונים, כדי לייצר את התחושה של המתכת והבקלית והכל, שבפועל זה עושה הרבה פחות צליל ממה שאנחנו מפיקים, אבל אני כן צריך לתת ביטוי לדבר הזה בקולנוע.
אז זהו, זאת אומרת, מה שאתם עושים הוא בסופו של דבר יותר אמיתי לאוזן, ולדמיון מהצליל המציאותי. במציאות, כמו שאתה אומר, הרבה פעמים זה בכלל לא משמיע צליל.
נכון, הרבה פעמים במה יבוא וישמע את הסרט שהוא עשה, והוא לא מבין למה אין צליל לדבר הזה שהוא צילם, הרי הוא צילם והוא היה שם מקליד והכל, אבל אין צליל, אז נכון, לא לכל דבר יש צליל. לפעמים התחושה של הפעולה שאנחנו עושים, למשל אם אני חותך עוגה, אני מרגיש המון דברים, אני מרגיש את החיתוך, את הסכין, ובפועל שעומדים מהצד, אין לזה המון צלילים. גילינו את זה מאוד, מאוד מוקדם בפוליס של האופה מברלין, שבאנו לחתוך עוגות וחיפשנו בכל רחבי פלורנטין, אחרי העוגות הנכונות עם המרקם הנכון, ואז באנו לחתוך וגילינו שהאוויר לא זז, ואין שום צליל, רק החוויה משאירה בנו חותם, אבל במיקרופון אין כלום. היינו צריכים להשתמש בכל מיני שילובים של סמרטוטים ומים.
של מה?
של סמרטוטים וסמרטוטים רטובים וקצת סבונים, כדי לייצר את המרקם קצת ספוגי הזה שיש לעוגה, ואת הקרם, כדי שכל דבר יקבל ביטוי. אם אני חותך עוגה, אני עובר את הקרם, אני עובר את הספוג, אני מגיע לפטיבר למטה, אז הדברים האלה צריכים לקבל איזשהו ביטוי. צלילי, למרות שבמציאות לא בהכרח היינו שומעים את זה.
אז איך מוצאים מה ישמע כמו? זו יצירתיות, זה המצאה, זה דמיון, זה איך מגיעים לפתרון?
זה הכל ביחד, צריך לדמיין ממה הדבר מורכב, מה באמת מעניין אותנו לשמוע בזה. הרבה פעמים אני אומר, טוב, ניסיתי לעשות איזשהו אפקט, וזה ממש לא נשמע. זה האפקט עצמו, הנחתי אוזניות במקום, הנחתי כוס, אבל זה ממש לא נשמע כמו מה שהייתי מדמיין בקולנוע שאני רוצה שזה שמע. אז אני צריך לפרק את זה, להגיד, אוקיי, אני פה באיזשהו נקודה דרמטית, החומר הוא כזה וכזה, בוא נבנה את זה מאלמנטים אחרים, בוא נביא כמה פיסות עץ וחתיכת מתכת, ועכשיו יהיה לנו פה מסוך חשמלי מפיל עץ או משהו כזה. אנחנו פשוט מנסים המון המון דברים, ולוקחים כמה אביזרים ביד אחת, משקשקים אותם מול המיקרופון, שואלים את הטכנאי, זה נשמע כמו מה שאתה רואה על המסך? ככה, ככה. אנחנו לוקחים אביזרים אחרים ומנסים שוב.
אבל אתה יכול להסביר לי איך המחשבה הולכת? זאת אומרת, אתה יכול לתת לי למשל איזה תמונה, איזה משהו מסוים שאתה מתבקש לייצר לו צליל, ואיך הגעת לפתרון של מה לעשות עם זה?
הרבה פעמים זה באמת להתנסות ולחשוב על מה החומר שבמסך מפיק. אם למשל היה סרט שנקרא טרנס-סיביר, שבו יש סצנה של רקדניות שרוקדות על הקרח, וניסינו לחשוב איך אנחנו מייצרים צליל של קרח באולפן, בפוליז. ניסינו לחשוב מה קורה לקרח כדורכים עליו, זה שזה חריקה מסוימת.
קרנצ'יות.
קרנצ'יות, בדיוק, ואיזושהי החלקה שאפשר לייצר. ניסינו לעבוד עם המון חומרים, עם רצפות שונות, ולא הגענו לחומר הזה. נין חזן, הבחור שעשה את הפוליז לסרט הזה ספציפית, מצא שבסוף, כשמפוזר המון המון מלח גס, ממש קילויים על קילויים של מלח גס, שמפוזר על הרצפה ונדחס, מפיק צליל מאוד מאוד דומה לקרח. והתחלנו לשייט על הדבר הזה.
אבל אין דברים כאלה שהם כבר ידועים בעולם הפוליז?
הרבה דברים הם כן ידועים, כמו למשל לקחת צליל של קלטות VHS ולפזר אותם על הרצפה ולעשות מזה צעדים בשדה תירס, כמו שציינת. הרבה פעמים כדי להגיע באמת לאפקט, אנחנו שוב מפרקים את התנועה ואת החומר, אז אם אני רוצה למשל לעשות ציפור שאפה מבניין, או ציפור שחולפת על המסך, אז אנחנו נעשה לחשוב, אוקיי, מה הכנפיים שלה עושות? הן זזות, הן חובטות בגוף שלה, הן מזיזות את האוויר בתנועה כזאת, כמו שוט כזה. ואנחנו ננסה להסתכל בחדר ולהגיד, מה יכול לזוז בתנועה כזאת גבישה, מהירה, שאני גם יכול לשלוט עליו, כי הרבה פעמים אני פשוט לא יכול לשלוט על האלמנט. ובאמת מצאנו שהכפפות, כפפות עבודה רגילות של גננים, עושות בדיוק את הדבר הזה, מספיק גמישות, מספיק מהירות, ומפיקות צליל מולה של ציפור שאפה מבניין, או חולפת על פני המסך.
כן, ואלו דברים שהם אינם ידועים בקרב אנשי הפולי, זה...
אני לא יודע מה ידוע או לא, אבל אנחנו פשוט כל פעם מרגישים שאנחנו ממציאים מחדש את הדברים, כי אין לי ציפור באולפן, אני משחרר אותה ככה ברגע שאני צריך.
אתה בעצם יוצר את הציפורים. אז השתתפת בהרבה מאוד סרטים, גם כאומן פוליס, גם כמעצב סאונד, נזכיר אולי כמה מהם, הסרט הדוקומנטרי שמוקרן בימים אלו ממש, לבדיתי על מרים ילן שטקליס, פאודה בטלוויזיה, הגרסה האמריקנית לגננת, האופה מברלין, עקרון ההחלפה, ישמח חתני, מעבר לגבעות ולהרים, נדיה שם זמני, אני מקצרת את הרשימה הארוכה והמכובדת. בוודאי היו מקרים מאתגרים שהפתרון באמת דרש גם ניסוי וגם יצירתיות יוצאת דופן.
בסרט אופה מברלין יש המון המון התעסקות עם בצקים ומאפים ועוגות וקרמים וזיגוגים ובעצם המון דברים שניסינו להחיות על המסך כי המיקרופון בשטח פשוט לא קלט מהסיבה שהם לא עושים כל כך הרבה צליל. ואת זה גם גילינו על עצמנו כשאנחנו הלכנו וחיפשנו את העוגות כמו שאמרתי וחיפשנו את הקרמים וניסינו להמציא איך משהו עושה צליל אז... גם לרדד בצק ניסינו, לקחנו ממש משטחי נירוסטה ורידדנו, ממש פתחנו מאפייה קטנה בחדר פוליס, וגילינו שזה עושה מעט מאוד סאונד.
שהבצק עצמו לא נותן את הרעש.
בדיוק, אבל מה שמעניין בדברים האלה זה לפעמים, בכלל לא האלמנט עצמו, זה לא הבצק. מעניין אותי לשמוע הרידוד על הנירוסטה, אז לקחנו את המערוך וגלגלנו אותו על איזשהו משטח נירוסטה, חספסנו אותו עם מלח כדי שיהיה כמו קמח כזה, כי בסוף גם קמח, חומר כל כך עדין, שהוא לא מפיק עם הצליל. אבל אם אני רוצה לבטא בכל את התנועה הזאת של האופה שמרדד, מרדד, אני צריך להגזים את זה קצת. אז באמת השתמשנו בנירוסטה עם קצת מלח, ובסוף הבצק לא כל כך שינה.
גם אמרת לי שהלישה הזאת של הבצק, עיסקתם את זה באמצעות סמרטוטים.
נכון.
איך בכלל חשבת שלהתעסק עם סמרטוט ייתן לך צליל של בצק?
ניסינו המון דברים. ברגע שבצק לא כל כך עבד לנו, הוא עבד אבל בצורה מאוד לא דרמטית נאמר. וזה חלק גדול ממה שאנחנו מחפשים. מחפשים גם את הדרמה בכל צליל וצליל. ברגע שזה לא עבד, אז חיפשנו חומרים אחרים שיהיה אפשר גם להתעסק איתם, וגם יהיה להם איזשהו מרקם קצת צמיגי, לא מימי מספיק, ממש איזה דיוק. ניסינו קצת מיסת נייר, ובסוף הגענו באמת לסמרטוט רצפה שהוא...
סמרטוט רצפה.
סמרטוט רצפה, מעט מאוד מים, נותן את הצליל הזה, כי גם סמרטוט רצפה בלי מים, לא עושה כמעט צליל. ברגע שיש לו מים ולשים אותו על השולחן הנכון, מקבלים משהו שדומה לכדור בצק.
אז הנה המתכון שלנו, רוצים לעשות עוגה, קחו סמרטוטי רצפה.
נכון.
כן, מה קורה באמת כשצריך לתת אפקטים של מים, שייט, שחייה, חתירה, גלים מתנפצים, איך אתם עושים את זה?
בהרבה מאוד סרטים יש אלמנטים של ים, של בריכות, אנחנו פשוט מביאים גיגית גדולה כמה שאפשר למצוא, ממלאים אותה במים, ונכנסים כל הפלג גוף העליון לתוך המים, ומזיזים את המים בצורה כזאת שגם מצד אחד לא נשמע את הגיגית, כי בסוף אנחנו צריכים לשמע כמו בים, וגם לתת תנועה מספיק גדולה כדי שהיא תשמע משמעותית. זה דורש המון אימון והמון טכניקה כדי לדעת לא להפעיל את הגיגית, וכן להוציא מספיק מים ותנועה כדי לבטא איך בן אדם שוחה בחתירה בצורה מאוד אינטנסיבית בים, דמות שקופצת קפיצת ראש למים.
דמות שקופצת קפיצת ראש למים, גם את זה אתם עושים עם הגיגית?
אנחנו עושים די עם גיגית, זה יהיה חלק מהאלמנטים. הפוליז יהיו חלק ממארג שלם של אפקטים שבסוף נשמע במיקס. גם אורך האפקטים יצרף את האפקט שלו מתוך הספרייה, אבל אנחנו נותנים משהו שהוא הרבה יותר חי, והרבה יותר בסינכרון למה שהדמות עושה. אני יכול ממש לבטא את הידיים הנכנסות ואז את הרגליים הנכנסות, גם אם זה בטייקים נפרדים, אני יכול לוותר רמה כזאת של דיוק.
איך אתה עושה את זה?
אני מכניס את הידיים עמוק כמה שאני יכול לתוך הגיגית, ומשפריץ ומוציא מים החוצה, ואז שוב מכניס את הידיים ומוציא מים החוצה. בעצם גילינו שדווקא הוצאת הידיים היא זו שעושה את הרע של ההכנסה של הגוף.
אתם לא עושים את הדברים האלה בחוץ, זה הכל בתוך האולפן, נכון? אתם לא יוצאים החוצה, או שכן?
ברוב המקרים אנחנו נהיה בתוך האולפן. לפעמים אנחנו צריך לצאת החוצה, אם למשל צריך לשבור כבר יותר מדי זכוכיות, אז אנחנו באמת גם לצורך שימור האולפן, אנחנו לא נעשה את זה באולפן. אם יש מקומות ספציפיים שאנחנו רוצים ללכת בהם, חדר מדרגות מאוד ספציפי, או משטח מיוחד שאנחנו רוצים לצעוד עליו, אנחנו נלך ללוקיישן הספציפי שחשבנו עליו. אם יש מכונית מסוימת שאנחנו רוצים לעבוד בתוכה, אנחנו ניקח מכשיר הקלטה, ניכנס למכונית, ועשיתי את זה המון גם במכונית האישית שלי. פשוט נכנסתי לאוטו, עם צילום וידאו על הפלאפון, והתחלתי לעשות במכונית את כל מה שהדמות עושה.
צילום וידאו של הסרט, זאת אומרת, לעבוד כן. שוב מול הסרט. מה אתם עושים עם סירות ועם מפלים ודברים כאלה שהם באמת דברים שמתרחשים במקום מאוד מאוד פתוח?
במקרים כאלה, חלק גדול מהעבודה דווקא תעשה על ידי מחלקת האפקטים. אנחנו יכולים לתת איזשהו טאץ' יותר ריאליסטי לאפקט. זאת אומרת, אם מפל הוא נשמע גדול ורחב, אנחנו בפוליס, בגלל שאין לנו מפל מספיק גדול באולפן, אנחנו ניתן את השקשוק של המים ואת הביאבוע של המים. אם זו סירה, אז יש המון דברים שכוללים צליל של סירה, יש את הגלים שמתנפצים עליה, אז אנחנו יכולים לתת למשל איזושהי חריקות עץ ואיזושהי תנועות של מים על עץ.
אבל אתה מזכיר את מחלקת האפקטים, בוא נעשה רגע סדר, אז זה מתחלק, זאת אומרת, יש גם אפקטים ממוחשבים, הרי אנחנו יודעים היום שבמחשב כל אחד יכול להיכנס ולהוציא לעצמו אפקטים, אז למה צריך אתכם בעצם?
כשאנחנו מבצעים פוליז ועוקבים אחרי דמות, זה הרבה הרבה יותר אורגני, הרבה יותר נכון והרבה יותר ספציפי לדמות הזאת. אם אני לוקח מספריית אפקטים, אפילו אם יהיו לי 15 סוגים של נעליים שונות לאותו סוג בן אדם, עדיין אני לא יכול להגיע לרמת הספציפיות של ללכת ולעקוב אחרי בן אדם, וכל חריקת נעל לתת לביטוי, כל היסוס בהליכה, אם דמות הולכת קצת, מסתכלת אחורה כי מישהו עוקב אחריה, שמסתכלת לצדים כי היא לא בטוחה, אני יכול לתת לזה ביטוי קולי בצעדים, שפשוף של נעל. בסוף הרבה יותר קל גם לערוך את זה בצורה כזאת מאשר למצוא מתוך בנק של 300 אלף אפקטים את האפקט הנכון.
אז מתי כן משתמשים באפקטים המוחשבים?
יש איזושהי חלוקה שאנחנו יודעים, זאת אומרת, פולי זה בדרך כלל יהיה האפקטים שהדמויות מפיקות, האפקטים האנושיים, ומתוך ספריות האפקטים, זה כל הדברים האחרים, אם זה מכונית נוסעת, רעמים, ברקים, אווירות של ציפורים, צרצרים...
למרות שאתם עושים, גם את זה אתם עושים בעצם.
אנחנו תמיד ננסה לחזק גם אצלנו את הרוח, ואת המעבר של הגלגל של האוטו, אנחנו ננסה לתת איזשהו חיזוק, כי בסוף משתמשים בכל האלמנטים האלה יחד, כדי שקרא ללוש את הסאונד עד לתוצאה הרצויה.
וזאת בעצם, זו ממש שפה לכל דבר, והזכרנו ברשימת העבודות שלך, סרטים דוקומנטריים, השימוש בפוליז בז'אנר הזה, הוא אחר, הוא ייחודי?
הוא לא בהכרח ייחודי, אבל הוא מאוד מאוד נפוץ. בסרטים תיעודיים לא שומעים שום דבר שהדמות עושה, כי הרבה מאוד פעמים יהיה עליה מיקרופון נק מייק, זאת אומרת, מיקרופון שמחובר לחולצה, מכוון לפה, שום דבר אחר לא שומעים, ואנחנו נרצה לעקוב אחרי דמות, להזדהות איתה, לשמוע כל תנועה קטנה שלה. זה מאוד מאוד עוזר לצופה להתקרב לדמות ולסרט, אז אנחנו נקליט. אותה הולכת, מזיזה דברים, נע במרחב, והרבה פעמים פשוט יש סרטים שמשולבים בצילומי הארכיון שאנחנו צריכים להחיות. למשל, בסרט שיח לוחמים, עשינו שם המון המון פוליז כדי להחיות את כל צילומי הארכיון. זה סרט שעוקב אחרי הקלטות של חיילים אחרי מלחמת ששת הימים, ומשלב צילומים אחרי המלחמה של פליטים, שבורחים מהארץ ושל חיילים רצים בסמטאות ירושלים, ואין לזה צליל, אין לזה שום דבר ששומעים, אז ממש היינו צריכים להיכנס לנעליים של החיילים ולרוץ וליפול, לייצר את הסאונד של מאות פליטים יוצאים במדבר והולכים עם כל המטלטלים שלהם עליהם.
אז איך אתם עושים את זה? אתה...
פשוט הולך... דמות, 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 מסתכל על המסך, אם יש פה למשל 10 דמויות, אני הולך את הסבא, את הילדה, את האבא עם החפצים עליו.
אז אתה שם על עצמך חפצים?
בדרך כלל אני אעשה את זה בנפרד, אנחנו נקליט את הצעדים של הדמויות, ואנחנו נקליט את האפקטים שהם לא צעדים בנפרד. את המטלטלים, את הבדים, כדי שתהיה אפשרות לשלוט על זה במיקס. כדי שמעצב הפסקול יחד עם הבמאי יוכל להחליט, אוקיי, אני רוצה שעכשיו נשמע את הצעדים שכולם הולכים, ועכשיו כשהדמות הזאת מזיזה, את הכתף נאמר, תעלה לי רגע אחד את הכלי נחושת שהוא סוחב עליו, ועכשיו תוריד את זה ותעלה רגע את החמור שהולך שם, כדי פשוט לקבל שליטה מקסימלית ביכולת העיצוב.
אתה עבדת בזמן האחרון על הסרט הדוקומנטרי על מרים ילן שטקליס, שבימים אלו עולה לקרנים, היה שם גם איזה אביזר מיוחד, נכון?
נכון. הבמאי ראובן ברודטקי לקח מין צעצוע של יד, והלביש עליה כפפות ותכשיטים, ובנה עוד בובות, והציב את הכל במין סט לוקיישן כזה, קטן, וצילם את הכל, ותקריב נועה גדול, והבובה מטיילת שם והולכת, וממש אמרנו, טוב, מה נעשה? קיבלנו ממש את האביזרים האלה, מהבמה, את כל האביזרים שהוא בנה, את היד המוזרה הזאת עם הכפפה, איזשהו מנקה אבק עתיק שקיבלנו, ופשוט השתמשנו בהם כשביצענו את הפוליז.
השתמשתם באביזרים שרואים.
בדיוק שרואים, זה דבר למשל שקראנו גם בסרט שאמרתי קודם, בשיח לוחמים, שמבוסס על הקלטות שמוסטרוס עשה עם חיילים אחרים מלחמת ששת הימים, יש המון המון התעסקות עם, עם ההכנסה של הסלילי הקלטה לתוך המכשיר, הביצוע של איך מכניסים, זה דברים שהייתי צריך ללמוד בצורך הסרט. אני בתקופת חיי כבר לא זכיתי לעבוד עם סלילים אנלוגיים, והייתי צריך ממש ללמוד איך משחילים את הסרט בתוך המכונה,
ויותר איך מזה, מסובבים את זה,
איך כן. איך מסובבים, הלידר, איפה הוא נכנס, כן. וגם לצורך העבודה קיבלנו ממש את המכשירים המקוריים שהשתמשו איתם בסרט, והקליטו איתם עד ב-67, ואת הסלילים האמיתיים, וכל העבודה נעשתה בממש חרדת קודש, לשמור גם על המכשיר וגם על הסלילים האמיתיים האלה.
ולמה זה היה חשוב לעשות את זה עם הסלילים האמיתיים, מבחינת הסאונד?
פשוט לקבל איזשהו מרקם.
כן, אז אנחנו שומעים את זה. זאת אומרת,
כן,
במקרה
אנחנו
הזה,
את הדבר הזה כן.
כן, זה היה אחד לאחד. בכלל, מה ההבדלים בין הסוגות השונות בקולנוע, בין קולנוע לטלוויזיה, בין סרטי אימה למשל, שיש שם סצנות מחרידות, מוציאים למישהו לב, והבנתי שבאולפני הפולי זה מואחים אבטיח, אני לא יודעת, או, אולי אתה תגיד לי מה עושים במקרים כאלה, משספים גרונות, אני מניחה שבסדרה כמו משחקי הכס, אנשי הפולי עבדו מאוד קשה, גם אתה עשית סרט אימה אחד, נכון?
עשיתי סרט אימה שעוד לא יצא, ששם בסרט שלושה חיילים צועדים במדבר, ורבים ומשתולים וכל מיני סצנות קצת מדממות נעות על המסך. זכות מזה שהיינו צריכים ממש כל חייל וחייל לצעוד בנעליו וללכת עם האפוד שלו ועם הנשק לאורך כל הסרט. היינו גם צריכים לייצר את האפקט הזה של דם ואלימות.
דם? איך מתרגמים דם לצליל?
אז אחד מהדברים האלה שלא עושים צליל באמת. משתמשים בסבונים וקרם ידיים, כל מיני דברים שמייצרים צליל קצת מושי כזה וספוגי, כדי לייצר ביטוי למישהו שהוא מדמם. וחלק גדול ממה שאנחנו נעשה בסרטי אימה, זה שכל תנועה תהיה הרבה יותר חדה וכבדה. אנחנו לא בהכרח נלך למקומות הכי גורים, וזה כי זה לא תמיד מה שמתבקש על המסך. אבל אם כן, אנחנו ממש נשפריט מים ונשפריט סבון, ניתן את הצלילים האלה. של דם ואיברים נשברים, אפשר לעשות את זה, זה ממש קלאסיקה של פוליז, לשבור חתיכת סלרי כדי לייצר איברים שנשברים.
סלרי.
סלרי, כן.
וזה נכון הסיפור עם האבטיח והלב שור?
אני מעולם לא שברתי אבטיח, אבל יכול להיות. מה שכן עשינו הרבה פעמים, דווקא לא בסרט אימה, זה היה בסרט קצר, דמות של מכשפה שחיה ביער, ויש המון בוט והמון בעלי חיים סביב, והבמאית ממש רצתה לתת ביטוי, לכל שבלול שמוצא את הראש, לכל בוט שמתפצפץ, הביאה המון פירות, תאנים, שזיפים, פשוט מאכנו אותם מול המיקרופון, ספלש ספלש כזה, מאכנו את כל הפירות האלה וטעמנו אותם לכל חתיכת זרבוב שזז שם בסרט.
כן, אז כל הסרטי מה האלה בסוף מדובר במשחקים עם ירקות.
בסוף זה הרבה משחקים עם ירקות וקרמים.
איך משספים גרונות? ולמשל כשאתה רואה את הסדרה הזאת, משחקי הכס, או סרטים כאלה, אתה, כשאתה מסתכל, אתה יש לך מושג במה השתמשו?
כן, הרבה פעמים משתמשים ממש בחרבות, זאת אומרת, בזמן שיסוף של גרון, או דקירה של מישהו, שמה אלמנט של מתכת. מתכת ממש מתנגשת במתכת. Mm-hmm. זה קצת המצאה. כדי לתת איזשהו ביטוי דרמטי למה שקורה, אז ישפשפו חרב בחרב, והרבה פעמים יש ממש חרבות או מתכות דקות, ישפשפו אותם אחד בשנייה כדי לתת את הצליל של החרב, למרות שבאמת זה חרב שנכנס לתוך גוף, זה לא כן. יעשה את הצליל הזה.
אבל כשאתה למשל מסתכל על סרטים, אתה יכול לדמיין במה השתמשו כדי להפיק את הצליל? או שאתה לא חושב על זה?
אני משתדל לא לחשוב על זה. אם חשבתי על חסות הצליל, כנראה שהסרט לא מספיק עבד, אבל הרבה פעמים כן אני אראה סרט ואני אגיד, איזה אלמנט מגניב. חסות הצליל של המעלית יורדת בכזה פירוט עם קלקים נכונים או קלקים מגניבים. הרבה פעמים זה לא חייב להיות נכון. פשוט חייב להישמע מגניב ודרמטי. וכיף.
ואתה יכול לחשוב במה הם השתמשו, או שיש כאלה מצבים שאתה ככה שומע, ואת אומר, וואי, מעניין מה הם עשו פה.
אני בטוח שיש המון המצאות שאנחנו לא יכולים לדמיין, כמו שאמרתי לפעמים, האלמנט האמיתי לא עובד, האביזר והפרופס כן. האמיתי לא עובד, ואז צריך להתחיל להמציא, לחבר חתיכת מתכת עם עץ עם מים, ומתוך הקומבינציה הזאת להוציא משהו.
יש בכלל שיחות כאלה בין אנשי פוליס, או שזה סודות מקצועיים, כל אחד שומר את זה אלה?
אנחנו צוות של שלושה אנשי פוליס בדיבי, אז אנחנו מחליפים את המידע בינינו כדי סך הכל לעזור אחד לשני. אין המון אנשי פוליס בארץ להחליף איתם את האינפורמציה.
למה בעצם?
זה תחום נורא קטן.
אבל מגניב, מקסים.
זה תחום באמת מגניב, וכיף, אבל בסוף אין המון דרישה למקצוע הזה.
באמת?
אבל מי שעושה אותו צריך לדעת לעשות אותו כמו שצריך.
מה קורה עם סרטים מצוירים? גם שם יש שימוש די מסיבי בהמחשות צליליות.
נכון, בסרטים מצוירים עושים המון פוליז, וזה יכול להיות דברים משוגעים, הרבה פעמים ממש ממציאים דברים. עשיתי פעם סרט שיש שם רובוטים שהולכים, שנלחמים אחד בשני, והייתי צריך לשוב רגע איך אני עושה צעדים של רובוט עכשיו, כי אני, יש לי נעלי עקב, יש לי נעלי ספורט. איזה צעדים עושים רובוטים? אז שבנו וחשבנו, ולקחנו מתכות נורא גדולות, והתחנו אותם בקרקע, בקצב הנכון, שזה מאוד קשה, כשזה רובוטים נלחמים, צריך המון כוח, תח, 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 ולתת ביטוי לכל מפרק מתכתי שזז, לכל מכה של אגרוף, של מתכת במתכת, וזה ממש החדר... כמעט התפרק, וזרקנו מתכות לכל מקום, וכיסאות, ובאמת כמעט פירקנו את החדר, וזה היה מאוד מגניב, כי לא כל כך ידענו בהתחלה, לאן אנחנו הולכים עם זה, רובוטים.
כן, זהו, שבאמת בסרטים מצוירים יש המון אופציות.
יש המון המצאות, כי זה עולם שאתה יכול לדמיין ולעשות בו הכל.
וגם הרבה צליל, זאת אומרת, בגלל שזה מצויר, אז...
נכון, זה עולם שהוא מאוד מאוד עשיר בצלילים, הרבה פעמים גם כדי לפצות על זה שבעצם לא ממש שומעים שום דבר מהלוקיישן, אז אנחנו מופצים ועושים כל אלמנט הכי קטן כדי להוסיף חיות ודינמיקה לצליל.
אז למרות שדמויות מצוירות הן דמויות לכל דבר, עם תכונות מלאות, אבל אתה לרוב עובד מול דמויות בשר ודם, ונדרש בעצם לתרגם לצלילים, מחוות, תנועות, התנהגות בכל רגע ורגע בסרט, עד לרמה של סיבוב הראש, כמו שאמרת, ומגע השיער בצווארון. למה צריך לשמוע כל ניואנס כזה? הרי באמת בחיים אנחנו לא שומעים את זה.
נכון, אבל כשאנחנו צופים בסרט, אנחנו רואים דמות, אנחנו רוצים להתחבר אליה. וכשאנחנו מרגישים כל נשימה קלה שלה, כל תנועה, קל לנו יותר להזדהות איתה. מעבר לזה, יש גם עניין של שליטה במיקס, כמו שאמרתי קודם. אתה רוצה לשלוט במה ששומע הצופה כל רגע, כדי להדגיש איזשהו פואנטה. אז הרבה פעמים זה ממש להבין איך הדמות זזה, ומה הדמות מרגישה כרגע. כשאני מבצע את הפוליז, אני ממש מנסה להיכנס למי הדמות ומה הדמות, כדי ללכת בנעליים שלה בצורה הכי אותנטית ואמיתית שאני יכול.
כן, אז זה באמת לא מדובר בפעולה טכנית, האומנות שלכם לצד ההמצאות, לצליל שמדמה צליל אחר, כדי שזה יאמין ומדויק, אתה נכנס לנעליה של הדמות תרתי משמע, גם לנעליים באופן פיזי וגם כביטוי, זה ממש לחיות את הסרט, לחיות את הסיטואציה, לחיות את הדמות, את היחסים כמעט באופן מלא, בלי לשחק אותה, אלא רק כדי לבצע את הצלילים שהיא משמיעה או שנשמעים סביבה, וזה מגיע לרמה הפרטנית ביותר, אני מבינה, למצבי רוח.
בפוליז אני בעצם הולך בנעלי הדמות, אבל אני גם קצת מגזים אותה. זאת אומרת, אחרי שאני מבין מה היא הדמות ומה עובר עליה, אני צריך לחשוב רגע איך אני מדגיש את זה, כי הצלילים שאני מפיק צריכים לעבור את הפילטרים של כל כך הרבה סאונד חוץ מזה, ויש המון תמונה ויש המון דברים, ואני צריך להוציא את החתיכת סיבוב ברגל וחתיכת סיבוב של ראש, כדי שכן תהיה לה משמעות. אם אני יכול ואם אני מצליח להדגיש מצב רוח של דמות, או אם אני יכול להדגיש איזשהו אקשן שהדמות הולכת לעשות, אז זה ממש ניצחון מבחינתי, ואני מנסה להבין את הדמות, ואגב, זה הרבה יותר קל כשלא שומעים את הסרט. אני מסתכל על הדמות, והמימיקה שלה והתנועות שלה בתוך המרחב ממש מדברות אליי.
אבל אתה אומר מצבי רוח, מה זאת אומרת? איך אתה ממחיש צלילית, אם היא עצובה או שמחה?
דמות יכולה להתיישב בכיסא באלף דרכים, על המסך, זירה בצורה מסוימת, אולי ניטרלית אפילו, אבל אני רוצה שהדמות הזאת תהיה מיואשת וכבדה, אז היא צריכה להתיישב באיזה כובד, אז אנחנו מתיישבים על הכיסא ומוסיפים חתיכת בד כזה, פלאפ כזה של בד, כדי להדגיש את הכובד הזה. הדמות יכולה לשתות קפה בצורה מהירה או בצורה עצובה או בצורה החלטית ואסרטיבית או במין דלות וייאוש כזה, וכל סוג של הנחת כוס ישנה את האופן שבו הצופה קורא את הדמות.
אבל למשל דמות שמחה, איך אתה מתרגם את זה לצליל?
דמות שמחה יכולה להיות למשל הרבה יותר מהירה בתנועות שלה, הרבה יותר קלה מאשר דמות שהיא עצובה וכל דבר לוקח לה זמן וקשה לה כל דבר. אני מנסה להיכנס לדמות שקשה לה, אז אני כל דבר קצת יותר כבד ואיטי.
זאת אומרת, כל מבע, כל פרט מאפיין באישיות, בא לביטוי בתנועה שמתרגמת לצליל, נכון? זה משונה מאוד. כלומר, אתה צריך להיות מאוד בפנים, מאוד מחובר, ובו זמנית לעשות פיזית משהו לגמרי אחר. זאת יכולת קורדינטיבית יוצאת דופן, איזה מין פיצול כזה, מה אתה מרגיש באותו הזמן?
נכון, באמת בהרבה מקרים אני צריך גם להסתכל על הדמות עושה את מה שהיא עושה, גם להיות בקצב, גם להחזיק את עצמי מעל איזשהו מזרן, פלוס ספר וקוס בידיים האחרות, ולהפעיל את האלמנט עם המרפק ועם הרגל וכל מיני דברים, וזה דורש המון קורדינציה וסינכרון, וגם לשלוט על הנשימה, זה באמת איזה מצב זן כזה, מצב תודעתי.
כן, כי הגוף שלך עושה משהו פיזי, טכני, שגם שמענו הרבה פעמים, הוא עם אביזרים שבכלל לא קשורים למה שרואים. מצד שני, אתה מסתכל על הסרט, ואתה אומר לי שאתה ממש נכנס לתוך הדמות. מה זה אומר?
אני ממש חי אותה. אני מנסה, במקרים שאני יכול, להציב את כל הדברים מסביבי, ממש כאילו אני דמות בסרט, כאילו עכשיו אני השחקן הזה שעומד, והוא יושב על המיטה, ויש לו אותו ספר, פלאפון וקוס. אני זוכר את הסדר פחות או יותר, וכל פעם שהדמות עושה משהו, אני ניגש לאפקט ומפעיל אותו. זה ממש קצת כמו חיזוי, כי אין לי איזשהו משהו שמסמן לי מתי האפקט עומד לקרות. אני ממש צריך לזכור ולחזות מתי בדיוק היא מרימה את הפלאפון ומחייגת, מתי היא מתיישבת על המיטה ובאיזה רגע היא מניחה את היד, כי הרבה פעמים מתיישבים על מיטה, אז הגוף, יד, רגל, אנחנו ממש מפרקים את זה ואני עושה את זה בלייב.
אז איך אתה באמת יודע מתי זה קורה? אני ראיתי שבחלק מהמקרים יש לאנשי הפוליס, יש סמנים כאלה, צבעונים שעוברים על המסך ומסמנים להם מתי...
נכון, בחלק מהמקרים באמת משתמשים באיזשהו פס שנע על המסך לכיוון פס אחר, וברגע שהם שני הפסים נפגשים, אז אמן הפוליס יודע. טכניקה שנייה שמשתמשים בה זה פשוט עם טיים קוד, זה זמן שרץ על המסך, ואני יודע בפריים מספר 20, אני נכנס. אני ברוב המקרים לא משתמש בזה, אני פשוט רואה את הסצנה פעם או פעמיים.
ואתה זוכר?
וזוכר.
ממש זוכר.
אני זוכר מתוך העניין שלי בסצנה. אני מתעניין בסרט, והסרט מעניין אותי, והדרמה מעניינת אותי, אז אני זוכר מה היה.
הזיכרון הזה הוא גם נשמע לי כמו זיכרון רגשי, כלומר, אתה אומר שאתה ממש נכנס לתוך הדמות.
כן, ברגע שאני בתוך דמות...
אתה חש אותה.
ברגע שאני בתוך דמות, אז אני יודע איך היא נעה, אם זו סדרת טלוויזיה, אז גם אחרי שני, שלושה פרקים, אני כבר ממש מכיר את הדמות, אני יודע מה היא תעשה פחות או יותר בכל רגע, ואיך הצעד הבא שלה יהיה. כמובן שתמיד יש טייקים נוספים, אבל ברגע שאני בתוך דמות, אני תמיד יכול לחזות מה היא הולכת לעשות.
אז אתה גם בתוך הדמות, וגם כאמור, הידיים שלך עושות דברים אחרים לגמרי.
זה כאילו שהגוף שלי הוא טורסו שעומד באמצע החדר, והידיים והרגליים שלי לפעמים לא מחוברות. יד אחת מזה זה הדבר אחד, יד שנייה משהו אחר. הרגליים זזות כמו שני אנשים שצועטים ברקע.
ובפנים אתה מרגיש את הדמות.
בפנים אני מרוכז בדמות, כן.
זה מעורר בך איזה חשק לשחק? להיות לא שחקן?
לא בהכרח, אבל אני מרגיש שאני את כל ביטוי המשחק שלי מכניס בפנים.
אגב, זה משליך גם על ההסתכלות שלך על אנשים ועל ההתנהגות שלהם בחיי היומיום, כלומר, אתה ער יותר נניח לתנועה, לביטוי ולהבאות, ער יותר לצלילים ברמה שתשמע משהו ותחשוב, זה נשמע כמו משהו, אני יכול להשתמש בזה.
מלא פעמים אני נמצא באיזה מקום, ואני בטעות נוגע בקיר, ואני אומר, טוק, 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 זה עושה צלילים מעניין. ככה כמה ריקיות ברגליים, ממש מעניין פה, התעודה והמשטח המיוחד הזה, לינולאו, משטחים של אוטובוסים, משטחים של מעליות, תמיד משטחים שהם קצת שונים, תמיד אני קצת רוקע ברגליים שאני מגיע. הרבה פעמים אני מקשיב לנעליים שלא נשמעות כמו שהן נראות, אתה שומע מישהו הולך, אתה לא מבין מאיפה הצליל הזה מגיע, ואז אתה אומר, זה נעליים מוזרות, זה עושה צליל ממש מוזר, או שאתה שומע מישהו הולך בחדר מדרגות, ואתה אומר, כמה צליל יש פה, כמה... לא, כולו הבן אדם הולך, אבל החדר המתכות, זה מייצר כל כך הרבה דברים, זה מעניין לבדוק, מעניין אותי סתם.
ואנשים שאתה מסתכל עליהם, על התנועה שלהם, אתה מסתכל קצת אחרת?
לא חשבתי על זה, אבל יכול להיות שאני קצת יותר ער, באמת לאיך שאנשים זזים, קצת יותר חוקר תנועה של בן אדם, כדי לקבל איזשהו...
ובכלל אתה ער יותר לצלילים שאתה שומע סליפה?
אני הרבה יותר ער, כן, גם מתוך העבודה שלי בעולם הסאונד בכללי. אז באמת ההבחנה... לכל אלמנט, כמו שבהתחלה היינו פה, והמזגן מרשרש, והמחשב פה עושה איזה צליל, והאוזנייה, וכל דבר תופס לי את תשומת לב. אני בסרט הייתי עושה ממש כל פיפס קטן פה.
כן. אז להסתובב יחד איתך זה די משונה.
בשבילי, זה משונה.
אגב, אתם נפגשים עם השחקנים? יש?
הוא לא בהכרח נפגשים עם השחקנים, אבל הרבה פעמים אנחנו נקבל את הנעליים שלהם מהלוקיישן, כדי ללכת בנעל הספציפית שהדמות הלכה בה.
אז הקשר הוא מול מעצב הסאונד? נכון? ואתה אינך רק אומן פוליס, אלא גם מעצב פסקול בעצמך. יש יתרון לחבוש את שני הכובעים?
בטח. כשאני בתוך חדר הפוליס, אני יודע בדיוק איך אלמנט ואיך אפקט מסוים יישמע במיקס. אני יודע להגיד, אוקיי, עכשיו חבשתי אוזניות וכובע וגירתי בראש, אני יודע שחלק מהצלילים האלה לא יגיעו למיקס. כי אם מישהו מגרד בראש, רוב הצליל הוא אצלו בתוך, בתוך הגולגולת, הוא לא ממש שומע. אז צריך למצוא איזשהו אלמנט של הגזמה, ואני אומר, אוקיי, זה לא יעבור את המיקס, בוא נגזים את זה יותר. אז אני יודע מה יכול לעבוד ומה לא יעבוד. וגם הפוך, אם אני נגיד בחדר המיקס ממקסס איזשהו סרט, ופתאום חסר לי אפקט, או פתאום דמות מסוימת לא מספיק מורגשת, אז אני צ'ק, מחבר מיקרופון באולפן, כמה צעדים, כמה תנועות, והנה יש לי את
כן, אתה תמות. מגייס את איש הפוליז שבך לבצע את זה עכשיו מיד, אבל באולפן עצמו, באולפן המשחקים, אתה לבד או שיש איתך מישהו נוסף?
באולפן אנחנו בעצם צוות של שניים. אני אמן הפוליז בתוך החדר, ובחדר הבקרה, בקונטרול, נמצא מקליט הפוליז, שיש לו תפקיד סופר חשוב, כי בלעדיו אני בעצם לא יודע שום דבר ממה שאני עושה. הוא האוזניים שלי והוא הידיים שלי, הוא הבקרה לאיך שהדברים נשמעים, אם האפקט לא עובד. הוא ידע, אני בתוך הסרט, בתוך הדמות, מחזיק שלושה דברים במקביל, לא תמיד אני במודעות מלאה אם זה עובד. לפעמים אני אגיד משהו, בוא נה, זה היה מעולה, הוא יגיד לי, תשמע, זה לא כל כך עבד. כמו שכשניסינו להקליט פה את האפקטים, זה לא תמיד עבד, והייתי צריך לשנות משהו.
כן.
אז הוא יודע להגיד לי, תשמע, תשנה משהו, ותוסיף חתיכת חריקה, זה יהיה קצת יותר טוב, או תלך בקצב קצת אחר, זה יהיה יותר מדויק.
אז קורה שזה לא עובד גם, נכון?
קורה שלא עובד, קורה שמנסים עוד פעם, לפעמים ממש מקבלים ריג'קט על דמות שלמה, וואו. בסרט לצות פילים. ניסיתי לתת לדמות של משה יפגי, מנהל הבנק שם, איזשהו נופח גנדרני כזה. הלכתי עם נעליים שהן קצת יותר מדי מתקתקות, שהן נשמעות, נראות נעלי חתן כאלה, מאוד מגונדרות, יש להם קליק כזה בהליכה, ובסוף סגרו את הכל, כי זה נשמע להם כמו נעלי עקב. זה נשמע כמו נעלי אישה, והם צריכים מחדש להקליט את הדמות שלו לאורך כל הסרט, עם נעליים שהיו קצת יותר גבריות ויותר, בוא נאמר, פשוטות.
גם באופי מברלין הבנתי שהיה משהו שבסוף לא נכנס, נכון?
נכון, באופי מברלין.
עם כל הסיפור על הסמרטוטים?
בדיוק, כל הסיפורים על הסמרטוטים, וכמה שחרשנו את פלורנטין כדי לחפש את האוגה עם הקרנצ' הנכון, ובסוף לא הכל נכנס. החלטה של במאי ושל מעצב הפסקול שלפעמים חלק מהדברים יהיו שקטים, חלק מהפעולות שהאופי יעשה יהיו בלי צליל, וחלק יהיה ממש מעט. לדעתי אחוזים נמוכים של, של מה שעשינו נכנסו.
אז אתם עובדים המון, מביאים פתרון מדהים. גם אמרת לי פה שהיה זיגוג של ההוגה שעשיתם
את הזיגוג של ההוגה עשינו, ניסינו לעשות באמת מאיזשהו זיגוג, וכמובן שזה לא עושה שום צליל. בסוף זה פשוט קרם ידיים שמרחנו על היד, המון המון קרם ידיים, ומאחנו אותו, והוצאנו ממנו ספלשינג קטנים כאלה, שנשמע כמו הזיגוג שיוצא מהעיתון הזה.
ובסופו של דבר, זה לא נכנס לסרט.
הרבה פעמים אנחנו מנסים משהו, אפילו שהתבקשנו לעשות אפקטים מסוימים, והשקענו וחקרנו, וזה נשמע ממש ממש טוב. ולסרט יש חיים משלו,
כן.
ובסוף הבמאי והמעצב הפסקול צריכים לקבל החלטה איך הם רוצים שהסצנה תשמע, ולפעמים פוליז אולי מדגישים מדי משהו.
מאכזב, לא?
קצת. אבל בסוף אני שמח שדברים נשמעים טוב. יש מקרה אחד בסרט שממש נאבקתי באפקט ולא הצלחנו, נורא נורא נאבקנו בזה. הייתה ילדה שמטפסת על סורגים והולכת על הסורגים ככה באיזושהי עדינות מסוימת, על סורגים של בית. אם את מכירה את הסורגים האלה שקצת בולטים החוצה בבתים ישנים. נאבקנו בזה ולא כך הצלחנו לעשות את הצליל הנכון, כי יש משהו בסורגים שמופק לא רק מהמתכת עצמה, אלא מהחיבור של זה לתוך בית, והכל קצת זז, זה לא רק מתכת, ואנחנו באולפן עובדים עם איזה חתיכת מתכת, אני הולך עליה קצת. זה לא היה זה, ונורא היה לנו קשה להפיק את הצליל. בסוף זה היה מופק גם קצת מאפקט, וגם מהמון סוגים של מתכות שחיברנו, לקחנו מתכת, וממש הנחנו אותה על שידה ענקית, הזזתי את הכל ככה עד שהצלחנו, וזה היה אחד המאבקים הקשים. מצד שני, באותו סרט, זה סרט קצר, היא ילדה אחרת ששוכבת רוב הזמן בתוך תיבת עץ, וזזה בתוך התיבה, וניסינו להשיג אפקט מאוד קלסטרופובי כזה, אז ממש נכנסתי לתוך תיבת עץ, וחיכיתי את הדמויות שלה, וניסיתי לראות איך אני נלחם קצת בחומר, מרפק פה, כתף שם, כדי לתת איזה ביטול המתח של הדמות בתוך התיבה הקטנה הזאת.
וזה עבד.
וזה היה, כן. זה עבד בצורה נפלאה, כן. כי שם באמת הייתי בתוך הדמות האלה יותר קל, וגם החומר נתן.
המגע עם העץ.
מגע עם העץ, בדיוק היה יותר פשוט לעומת המתכת הזאת, שבעצם לא המתכת היא שמפיקת הצלילה, הבית עצמו. וזה קצת היה יותר קשה לבצע.
סרט קולנוע הוא יצירה מורכבת, המון פרמטרים, מספר עצום של משתתפים, לא רק שחקנים במים, מפיק, אלא כל הצוות הגדול שנמצא מאחורי הקלעים, ואתם, אומני הפוליס בתוכם, וכל מרכיב חשוב, דיברנו כאן עם הפוקוס פעולה רמי סימנטו, וכיוון הפוקוס, עיצוב החלל, עיצוב הפסקול, והפוליס, האפקטים, שאולי לא ידוע כמה הם מכריעים בסרט, יש משהו שאתה יכול לומר שהאפקט הזה עשה את הסרט באיזשהו מקום, נתן לו את המשהו הזה שהפך אותו לאמין, למרגש, ל...
בסרט דיברנו עליו קודם, שלושת הדמויות שהולכות במדבר פשוט לא שמעו שום דבר מהפעולות שלהם, שלושה חיילים כבדים שרצים, משתוללים, נופלים במדבר, ולא שמעו שום דבר, זה שלושה חיילים שריחפו כאילו. ואם לא היינו נכנסים, עושים כל דמות בפירוט ספציפי שלה, אז לא היה חיים לסרט. הסרט היה מאוד מאוד דל במובן הזה. ברוב המקרים זה לא האפקט הספציפי, אלא ביצוע מאוד מאוד טוב שצריכנו להגיע, כי הסרטים שאנחנו מתעסקים איתם בארץ, הם סרטים שמתעסקים בדמויות ובקונפליקטים. אין איזשהו סופרמן גדול מהחיים שטס, ובהרבה מקרים אף אחד לא קופץ מבניינים, אבל להגיע לרמת דיוק ורגישות של הדמות הספציפית, בעיניי זה הישג, יותר מאשר להמציא משהו. אם אני מצליח לבטא כאב או שמחה של דמות על המסך, אם אני מצליח לבטא חיבוק אוהב בין שני שחקנים, מבחינתי זה הישג יותר גדול מאשר לקחת מקלות וכפפה ולעשות איתה משהו.
זהו, אז אני אשאל אולי הפוך, אם לא היה פוליז בכלל בקולנוע, זה היה רק פחות אמין, או שזה פשוט משהו שאי אפשר בלעדיו?
הרבה פעמים פשוט אי אפשר בלעדיו. הסאונד היה הרבה יותר דל, הרבה פחות משמעות, בסוף אנחנו רוצים סרט, אנחנו רוצים יצירה עם משמעות. אבל בהרבה מקרים פשוט היינו רואים משהו שנראה, נשמע כמו ראשים מדברים וזהו. לא היינו מרגישים את הדמות ולא היינו שומעים אותה ולא היינו מאמינים לסרט ולדמות בלי זה.
סיפרתי קודם שהמקצוע הזה שלך הפעים אותי והקסים אותי, אולי בגלל האהבה שלי למדיום הרדיופוני ולאפשרויות האינסופיות שלו בצליל שמפעיל דמיון. אתה עושה את זה לא מעט שנים, אתה עדיין מאוהב בזה?
אני עדיין מאוד מאוד אוהב לעשות פוליז, למרות שזה לא נהיה קל משנה לשנה, צריך המון כושר והמון יכולת ביצוע וסינכרוניזציה, אבל זה תחום שאותי הוא מגניב, כי זה נותן לי אפשרות גם להיכנס לנעליים של דמות, ולהיות קצת מישהו אחר לרגע, לשחק, ממש לחקור אנשים אחרים, זה נותן לי אפשרות לחקור צלילים וחומרים, ולשחק בחדר, לזרוק חפצים מצד לצד, ולהיזרק בעצמי על כיסאות, ולהיות קצת כמו אומן אקשן לרגע, גם מתחבר לקולנוע, גם מתחבר לאיזשהו משהו ילדותי של תנועה, והמצאות ושילובים. המשחק הזה, אני עדיין מאוד אוהב את זה.
שחף וקשל, תודה רבה לך.
תודה רבה.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על אומנות הפוליז, האפקטים הצליליים בסרטי קולנוע וטלוויזיה. תודה למעצב הסאונד ואומן הפוליז שחף וקשל, אלון מקלר על הביצוע הטכני. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, מאחורי הקלעים גם בשישי הבא ב-6, שידורים חוזרים בשבת ב-2 וברביעי ב-11 בלילה, וגם כמובן בעסקט באתר כאן תרבות. כל התוכניות שלנו, מגוון תכנים מעניינים, גם ביישומון אפליקציית כאן אודי, להתראות.